כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי וראי, הדף היומי. יום שני, ח' באדר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף מ"ג. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לעיל בדף מם לגבי מתנה סמויה, מתנת התמירתה. בסוגיה מבואר כי הכותף שטר מתנה לרעהו בחשאי תוך הסתרת הדבר מאחרים לבד מן העדים, אין מתנתו מתנה, משום שהתנהגותו מוכיחה שכתיבת השטר נועדה להכניף למקבל המתנה כביכול, ותו לא, כהסברו של הראש. על גדרה של ההלכה הזו נוכל ללמוד מן המעשה הבא שהראה לפני כ-500 שנה. מעשה באלמנה שהודיעה לבית הדין אשר מונה לטפל בירושת בעלה כי בידיה כלי כסף וכלי זהב מסוימים, אשר בעלה המנוח הקנה לה אותם בשבעת ימי המשתה שלאחר נשואיהם, תוך שהוא ציין בפניה, כי עליה לשמור בסוד את דבר המתנה משום שאינו חפץ שיוודה ברבים כי בעל ממונו. אחד מרבני העיר הורה כי המתנה זו אינה מתנה מאחר שהבעל ביקש להסתירה כמבואר בסוגייתנו. אבל המערם אלשיך כתב בתשובה לשאלה כי חלילה מליטול מיד האלמנה את כלי הכסף וכלי הזהב, שכן סוגייתנו מתייחסת למצב בו הנותן לא העביר את המתנה עצמה ליד המקבל אלא כתב שטר בלבד, או אז כאשר השטר נכתב בחשאיות, הרי זו הוכחה לכך שאין בו מאומה. אבל כאשר המתנה עצמה נמסרה לידי המקבל, יהיה מעשה ההקנאה חשאי ככל שיהיה מתנתו חלה. שהרי לו לא הייתה כוונתו תמימה, כלום היה מוסרה ליד המקבל. ולמה באמת מתנה סמויה אינה מתנה? כידוע, הדברים שבלב אינם דברים, ולכן המקדש אישה אינו יכול לטעון לאחר מכן כי חשב בליבו שאין כוונתו לקדשה, ולפיכך יש להבין מדוע שטר שנכתב כדת ונחתם כדין על ידי עדים, אך ניתן בחשאי, אינו חל. ושאלות ותשובות באר יצחק מביא שני הסברים לכך. א', דברים שבלב אינם דברים נאמר, רק כאשר אדם עשה מעשה המעיד על כוונתו הרצינית, או אז אינו נאמן לטעון שחשב בליבו לבטל את מעשהו. אבל אצלנו בגמרא, הספק באום דנה של דעת בני אדם, והספק הוא, אם הנותן מתנה נסתרת מתכוון לתיתה בכל ליבו, או לא, אמור מעטה, כי מעשה כתיבת השטר עצמו כלל אינו מוכיח בבירור על כוונתו, ולפיכך יש להותיר את החפץ בידיו מחמת הספק. הסבר נוסף, חזל בסוגייתנו קבעו כי החשאיות בכותב השטר עטף את מעשה הכתיבה, מהווה עומדנה ברורה שאין עליה עוררין כי כוונתו לא הייתה רצינית, וממילא אין כאן דברים שבלב המפוקפקים ואינם מאומתים. ההבדל בין שני הטעמים הללו בולט, כאשר נבוא לדון מי הבעלים של החפץ שניתן במתנה ונחטף על ידי מקבל המתנה. לפי ההסבר השני, עליו להשיב את המתנה הזו לבעליה, שהרי ברור לנו שהנותן במרכאות לא התכוון לתת את המתנה. לעומת זאת, לפי ההסבר הראשון שהמתנה לא חלה מחמת הספק שאיננו יודעים אם באמת התכוון לתת את המתנה, אין להוציא את המתנה מיד החוטף, שהרי זה ממון המוטל בספק. ואכן הטור בחושן משפט סימן ריש מבית מציין את מחלוקת הראשונים בנושא הזה, כאשר לדעת הראש על החוטף להחזיר את המתנה לבעליה, אבל הרמה חולק עליו ולדעתו אינו מחויב לעשות זאת. זוהי ההערה שלנו מספר מאורות הדף היומי אודות אשר למדנו לעיל בדף מם בסוגיה של מתנה סמויה, וכעת בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף מ"ב ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות, הנה התשובות לפניכם. שאלה הראשונה הייתה, מה דין חזקת המטלטלין ומדוע? והתשובה היא, אין צריך בגימל שנים, שכל מה שתחת יד אדם בחזקת שלו הוא, ואף שיש עדים שהייתה של חברו, חזקה שזה שייך למי שזה תחת ידו, משום שסתם לוקח מטלטלין, זה בלא עדים ובלא שטר. שאלה שנייה, איזו חזקה מועילה גם באילו שאין להם חזקה והתשובה? חזקת קניין כנעל גדר ופרץ בנכסי הגר וכדומה. שאלה שלישית, לאביו של שמואל ולוי, האם האומן יש לו חזקה ומדוע והתשובה? אין לו. ולומדים זאת בקל וחומר משותף. שאלה רביעית, מה עדיף לחזקה בשותף כשירד לכל השדה או למחציתה? התשובה, נחלקו בזה שתי הלשונות בגמרא. שאלה חמישית, לביור של רבינה, האם מתי יש לשותף חזקה והתשובה? אם אין בדין חלוקה, יש לו חזקה כשירד לכולה. והשאלה האחרונה לדף מבית, מה בא שמואל ללמדנו כשאמר שהשותף נחשב כיורד ברשות? התשובה שנוטל מפירות חברו גם בשבח המגיע לכתפיים וגם בשדה שאינה עשויה ליטה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול. הלו דף מבית ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ח' בחודש אדר תשע"ז. עיקר בתורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלו דף מ"ג ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ב עמוד א', מן המשנה המצויה שבע שורות לפני סוף העמוד. משנה הפותחת במילים האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להם חזקה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. במשניות הקודמות התבאר שהמחזיק בקרקע שלוש שנים ובאים הבעלים ומביאים עידים שהקרקע הייתה שלהם, נאמן המחזיק לומר שקנה את הקרקע הזו ממנו, שכיוון שלא מיכו בו הבעלים במשך השלוש שנים שהחזיק בה, חזקתו חזקה. באה המשנה שלפנינו לבאר אופנים שונים שאין הבעלים מקפידים בחזקתו של אדם אחר, וממילא אין חזקתו חזקה. וכך אומרת המשנה, האומנים, אומנים המקבלים בגדים לביתם כדי לתקנם, כגון החייטים, הכובסים, הצבעים או סורקי בגדים, וטוענים על בגד שנמצא אצלם שקנו אותו מהבעלים ושלמו, והם לא באים בטענת חזקת שלוש שנים, שהרי חזקת שלוש שנים לא נאמרה במטלטלין, אלא בקרקעות, וסתם אומן אינו עוסק אלא במטלטלין. אלא כיוון שהמטלטלין תחת ידם, הרי הם טוענים ששלהם הוא, שכן הדין במטלטלין שכל המחזיק בהם אפילו שעה אחת, אף שיש לחברו העדים שהם היו שלו, נאמן המחזיק לטעון ששלו הוא, וקנה אותם מידו, שחזקה כל מה שתחת יד אדם ששלו היא. כיוון שסתם אדם קונה מחברו מטלטלין בלא עדים ובלא שטר, חוץ מדברים העשויים להשאיל ולהזכיר שבזה אין אדם נאמן לומר שלקוחים הם בידו, כיוון שמסתבר שהם באו לו בהשאלה או בהשכרה. מחדשת המשנה, שלאומן אין חזקה לטעון לקוח ובידי בדבר העשוי לשולחו לאומן כדי לתקנו, ואפילו עם דבר שאינו עשוי להשאיל ולהזכיר. אם אדם מביא עדים שהכלי היה שלו וטוען ששלחו לאומן כדי לתקנו, אותו אדם יהיה הנאמן. ואילו תוספות, בדף ממזיין עמוד ב' דיבור המתחיל ומעמידין ועוד ראשונים סוברים שדין אומנים נאמר גם באומנים שהחזיקו בקרקע, כגון אומן בנאי שבונה בקרקעו של פלוני ובמשך הזמן שבונה שם, הרי הוא מחזיק בקרקע ההיא, ולאחר שהחזיק שלוש שנים בקרקע, טוען האומן שחברו מכר לו את הקרקע ושלו היא. אומרת המשנה, וכן השותפין, שניים שקנו קרקע בשותפות ואחד מהם החזיק בחלק חברו ואכל את פירות כל השדה שלוש שנים וטוען שקנה אותה מידו, וכן האריסין היורד לעבוד בקרקע באריסות שתמורת עבודתו מקבל חצי או שליש או רבע מהפירות, והחזיק האריס בקרקע שלוש שנים ואכל את כל פירותיה בשנים הללו, והוא טוען שקנה אותה מהבעלים, וכן האפוטרופין של יתומים שהחזיקו בקרקע של יתומים וטוענים שקנו אותה מידם, כולם אין להם חזקה. אין מועיל מה שמחזיקים בה שיחשב להם כדין כל חזקת שלוש שנים, זאת כיוון שהדבר עשוי להיות אצלם. האומנים דרכם לקבל כלים אלו כדי לתקנם, ולראשונים שביארו שדין אומן הוא גם באומן היורד לבנות בקרקע חברו, מדובר בבני שדרכו לדור בקרקע עד שיגמור את המלאכה, כדי שיהיה מזומן לעשות את מלאכתו ולכן אין חזקתו חזקה. והשותפים דרכם שאחד אוכל את הפירות שלוש או ארבע שנים, ואחר כך אוכל השני כסדר הזה. האריסים יכול המערער לטעון שאורידו לקרקע להריסות והיה משלם לו בכל השנים את דמי הפירות, או שזה כפם עליו במלווה. או שהמנהג היה שהאריס עובד בקרקע עשר שנים, בחמש שנים הראשונות היו הבעלים אוכלים את כל פירות השדה, ואחר כך אכלו הריסים חמש שנים כנגדם. והאפוטרופין ירדו לקרקע ברשות בית דין, או ברשות הבעלים לעשות את תפקידם. לכן כיוון שכל אלו עשויים להחזיק בדבר שברשותם, ברשות הבעלים, אין מכך ראיה שהדבר שלהם. יש מחלוקת ראשונים אם צריך המערער להוכיח שירדו בתורת אומנים, הריסים וכדומה, וכל זמן שאינו מוכיח כך, החזקה של המחזיק חזקה, או שאין צריך המערער להביא ראיה על כך, אלא כל שידוע שאדם זה אומן או הריס, נאמן המערער לטעון כך, שיורד בתורת אומן או הריס ואין לו חזקה. ממשיכה המשנה לבאר עוד אופנים, שאין החזקה הזו מועילה בהם. לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, בעל שמחזיק בנכסי מלוג, נכסי מלוג הם נכסים שהאישה מביאה לבעלה בנשואיה, והם אינם עוברים לרשות הבעל, והוא אינו מקבל עליו את אחריותן בכתובה, אלא הם שייכים לאישה בלבד, רשומים על שם האישה, והבעל רק אוכל את הפירות של הנכסים הללו. לאחר מיטת הבעל, או אם האישה מתגרשת ממנו, היא מקבלת את הנכסים כמו שהם עכשיו, בין אם ערכם עלה מאז נשואיה, ובין אם ירד ערכם. אם כן, לא לאיש יש חזקה בנכסי אשתו, בעל שמחזיק בנכסי מלוג שהכניסה אשתו ואכל את פירותיהם שלוש שנים, לא יכול לטעון אחרי השלוש שנים שקנה אותם מיד אשתו. והנה הראיה שהוא מחזיק בנכסים הללו שני חזקה. הוא לא יכול לטעון זאת, שכיוון שכך היא הדרך שבעל אוכל בנכסי אשתו, ואין מכך ראיה שהקרקע שלו. הנימוקי יוסף מוסיף, שגם אם ויתר הבעל על זכותו בנכסי מלוג, כגון שאמר, דין ודברים אין לי בנכסייך, מכל מקום לא יועיל לו מה שמחזיק בקרקע לטעון שקנה את הקרקע ממנה, מפני שאנחנו אומרים שמחמת אימתו לא מחתה האישה בידו ואין חזקתו חזקה. ולא לאישה חזקה בנכסי בעלה, אישה המחזיקה ואוכלת מנכסי בעלה לא יכולה לטעון שקנתה את הנכסים הללו, כי ייתכן שנתן לבעלה לאכול פירות השדה הזו תמורת מזונותיה שחייב לתת לבעלה, ולכן אין חזקתה מהווה ראיה שהנכסים שלהם. עוד אומרת המשנה, ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב. וכן אין האב המחזיק בנכסי הבן והבן המחזיק בנכסי האב יכולים לטעון שנכסים אלו שלהם, שכיוון שהרגילות הוא שהבן מתעסק בנכסי האב והאב מתעסק בנכסי הבן, הרי הם כאפוטרופסין אחד על השני, ואין החזקה שהחזיקו בקרקע מהווה ראיה לכך שהקרקע שלהם. מוסיף הרשב"א, והוא הדין לבן בנכסי אמו והם בנכסי בנה שאין להם חזקה, משום שדרכם להשתדל האחד בנכסי השני, והרי הם כאפוטרופסין האחד על השני. מבארת המשנה כל החזקות הללו שביארנו שהם אינם חזקה, וכן שאר אופנים שמועילה החזקה וצריך שתהיה החזקה שלוש שנים, כפי שנתבאר במשנה לעיל בדף כוח עמוד א', במה דברים אמורים במחזיק בקרקע וטוען שהקרקע שלו, ובא מערר כנגדו ומביא עדים ששלו היא. אבל בנותן מתנה, אדם הנותן בפנינו קרקע במתנה לחברו ואומר לו להחזיק בה כדי לקנותה, כמו ששנינו במסכת קידושין דף חבב עמוד א', שקרקע נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, והאחים שחלקו וכן אחים שירשו וחילקו את הירושה ורוצים להחזיק בחלקם כדי שלא יוכלו לחזור בהם, והמחזיק בנכסי האגר שמת ואין לו יורשים כדי לזכות בהם מן ההפקר, נכסי גר שמת הרי הם הפקר וכל הקודם להחזיק בהם זכה, אם נעל וגדר ופרץ כלשהו, כלומר או שעשה דלת או שגדר בחומה או פרץ פרצה כלשהי שיכנס בה, הרי זו חזקה כיוון שברשות חברו יחזיק ואינו יכול לחזור בו. זו המשנה שלנו בדף מבית עמוד א', וכעת אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף מבית עמוד ב'. יש מחלוקת המוראים בדין שותף האם יש לו חזקה או לא. אומרת הגמרא, אבוה דשמואל ולוי, האבא של שמואל וכן לוי חברו, תנו שותף אין לו חזקה וכל שכן אומן. במשנתנו המונה את אלו שאין להם חזקה, שנו אביו של שמואל וכן לוי את השותף בין אלו שאין להם חזקה. אבל הם לא שנו את האומן, וזאת מפני שסברו שאין צריך לכותבו. שהרי אם שותף שהיה לו חלק בשדה והיה צד לומר שקנה את החלק האחר, אף על פי כן אין לו חזקה, אומן שמעולם לא היה לו חלק בדבר שמחזיק בו, כל שכן שאין לו חזקה, משום שוודאי קיבל את החפץ כדי לתקנו. אילו שמואל תני, שמואל שנה במשנתנו, אומן אין לו חזקה, אבל שותף יש לו חזקה. שותף שהחזיק בקרקע, הרי זו ראיה שמחר לו חברו את חלקו שבשדה, שאם לא כן היו צריכים לעבוד באדמה ולאכול את פירותיה יחד. ומכך שהוא לבד החזיק ואכל את הפירות של השדה שלוש שנים, הרי זו ראיה שהשדה שלו. כך מפרש הרשב"ם שלוי ושמואל נחלקו במשנה עצמה, אם לשנות באומן אין לו חזקה או שותף אין לו חזקה. אבל תוספות הראש נוקט שבמשנה עצמה בין לוי ובין שמואל לא שנו את דין השותפים, וכל מחלוקתם היא שלוי שנה בברייתא שלו ששותף אין לו חזקה, ושמואל לא שנה כך. ומבארת הגמרא ואזדה שמואל לטעמי, ודבר זה שאמר שמואל ששותף יש לו חזקה, אמר זאת לשיטתו. דאמר שמואל, השותפין מחזיקין זה על זה, אם אחד מחזיק בקרקע בחלקו ובחלק חברו לבדו 3 שנים, הרי זו חזקה, ומעידין זה על זה, אם בא אחד מהשוק להרער על חלק אחד מהם, יכול השני להצטרף עם עד אחר ולעמידה ביד שותפו, והוא לא נחשב לנוגע בעדות, ונעשים שומרי שכר זה לזה. אם נגנב הדבר שהם שותפים בו בשעה שהיה אצל אחד מהם, הרי הוא כשומר שכר על זה, וחייב לשלם על הגניבה. ושכרו הוא שכשיהיה חפץ זה אצל חברו, הוא גם ישמור על חלקו שלו כשיעור הזמן שהוא שמר עכשיו. בקשה הגמרא שמצאנו ששמואל סבר ששותף אין לו חזקה. רמי להיקשה לו רבי אבא לרב יהודה, במערתא דבי רב זכאי במערת בית מדרשו של רב זכאי, הבח גורס כאן במעצרתא דבי רב זכאי, דהיינו בבית הבד של בית רב זכאי. והגאות יעבץ אומר שהזכירו את הדבר הזה כדי לומר שכל כך היו חביבים עליהם דברי תורה, שאף כשהיו נחבאים במערה מפחד האויב מסביב, היו עוסקים בתורה. אם כן, הקשה רבי אבא לרב יהודה, מי אמר שמואל? וכי אמר שמואל ששותף שהחזיק בחלק חברו יש לו חזקה? ואמר שמואל, הרי שמואל אמר, שותף המחזיק בכל השדה כולל חלק חברו ועובד בה, כי יורד ברשות דמי, הרי הוא כאילו שנתן לו חברו רשות, וציווה הוא לעבוד בשדה במקומו כדין אריס. מדייק רבי אבא, לב לממרה, אם אין כוונתו בזה לומר, דשותף אין לו חזקה, שכשיורד השותף ומחזיק בכל השדה דינו כאריס, שאף שמחזיק בשדה, אין חזקתו חזקה, קשה על דברי שמואל שהובו לאל שאמר ששותף יש לו חזקה. מתרץ רב יהודה ואומר לא קשיה, ורב יהודה מעמיד את שני הממרות של שמואל בשני אופנים שונים. הדנחית לכולה, הדנחית לפלגה. כאן מדובר שירד השותף והחזיק בכל השדה וטען שקנה את חלק חברו ממנו ואי שלו, וכאן מדובר שהחזיק בחלק המובחר שבקרקע וטוען שחילקו כבר בקרקע את השותפות ביניהם, והוא קיבל את החלק הזה. וראיה לדבר, שהרי החזיק בחלק הזה 3 שנים, וחברו השותף טוען שלא חילקנו בינינו עדיין את הקרקע, אלא כך היה התנאי בינינו שתוכל אתה את הפירות של החלק המובחר 3 שנים, ואני אוכל אחריך את החלק הזה 3 שנים. והגמרא עוד לא מבארת איכן מדובר כך ואיכן מדובר באופן השני. והגמרא עכשיו מבארת בשני אופנים כיצד מתיישבים שתי הממרות של שמואל. המרילה להיגיסה והמרילה להיגיסה. יש שפרשו את תירוצו של רב יהודה לצד זה, דהיינו שמה שאמר שמואל ששותף יש לו חזקה, מדובר כשהשותף יחזיק בכל השדה, שכיוון שמנהג השותפים או לחלוק ביניהם את הפירות של כל שנה ושנה, או שכל אחד מהם נוטל חצי מהקרקע בשנה זו ולשנה אחרת מתחלפים ביניהם, וכאן במקרה שלנו הוא אכל לבד את פירות השדה כל 3 שנים, הרי חזקתו חזקה. מה שאמר שמואל שותף אין לו חזקה, מדובר כשהחזיק רק בחצייה המובחר, וטוען שחילקו כבר את הקרקע של השותפות ביניהם והגיע זה לחלקו. בזה הדין שאין חזקתו חזקה, שכיוון שכך דרך השותפים שאוכל זה חצי האחד והשנית החצי האחר כמה שנים לאחר מכן, ואחר כך מתחלפים בעניין הזה לכמה שנים, לכך אין חזקתו מעבר ראיה. הדין הזה שאין לו חזקה זה רק אם אכל את פירות הקרקע, כיוון שנוקטים שדרך השותפים שזה אוכל ברוח זו וזה ברוח זו, ואין מקפידים זה על זה. אבל אומר המערית, אם בנה בית בחצי מהקרקע, ודאי יש לו חזקה. לאמרי לה, לאי גיסה, ויש שפרשו את תירוצו של רב יהודה לצד זה, שכשהחזיק בכל השדה, אין חזקתו חזקה. למה? כיוון שכן דרך השותפים, שזה אוכל את פירות כל השדה 3 שנים, ואחריו אוכל השני פירות השדה 3 שנים. אבל כשהחזיק רק בחצייה, מסתבר שחילקו את הקרקע, וזה הגיע לחלקו, וחזקתו חזקה. משום שאם לא חילקו את הקרקע, והטעם שאין אחד מהם מחזיק בכל הקרקע 3 או 4 שנים כדרך השותפים הוא, משום שרצונם להנות מהקרקע בכל שנה. אם כן, לא היה לשותף להניח לחברו לברור את החלק המובחר לעצמו, אלא היה להם לעבוד בכל הקרקע בשותפות ולחלוק בפירות. מכך שכל אחד מחזיק בחצי מהקרקע, מוכח שהם חילקו את הקרקע ביניהם. והגמרא תירוץ נוסף ליישב את שתי הממרות של שמואל, רבינה אמר, הווה הדנחית לחולה. שתי הממרות של שמואל עוסקות בשותף שיחזיק את כל השדה וטוען שהוא קנה את חלק חברו ממנו. ולא קשיה, ואין סתירה בין הדברים. מה שאמר שמואל, ששותף יש לו חזקה, מדובר בשדה דעית בדין חלוקה, שהיא מספיק גדולה שיכולים לחלוק אותה ולהשתמש כל אחד בחצי השדה, ויהיה 400 לזה ו-4 עמות לזה, כמבואר לעיל במשנה בדף י' עמוד א', שלא חולקים קרקע, אלא אם כן יש לכל אחד שיעור של 4 עמות, ויש כאלו שמסבירים שהכוונה שלכל אחד יהיה 9 קבין, כי מדובר פה בשדה ולא בחצר, שאז הדרך שמשתמשים כל אחד בחצי מהשדה, וכיוון שלא חילקו כך, אלא כל אחד ישתמש בכולה, הרי זה ראייה שמחר לו השני את חלקו וכולה שלו, מה ששמואל אמר ששותף אין לו חזקה, מדובר בשדה דלית בדין חלוקה, היא קטנה, ואם יחלקוה לא יישאר לכל אחד חלק ראוי כדי לעבוד בה. לפיכך המנהג הוא שאינם משתמשים כל אחד בחצי מהשדה, אלא הם מתחלקים באופן שאחד משתמש בכל השדה 3 שנים, והשני בשלוש שנים שאחר כך. ולכן אין חזקתו חזקה ואין זו ראיה שהשדה שלו היא. כך מפרש הרשב"ם את תירוצו של רבינה. אילו בעל האיתור מפרש שדברי רבינה באופן אחר. שאם אין בקרקע הזו כדי חלוקה, יש בה חזקה. שכיוון שאין היא ראויה לשימוש שניהם, מסתבר שמחרה לו בגודו איגוד. מה זה גודו איגוד? כפי שלמדנו לאל שתקנת חכמים, מי שבדבר שאין בו כדי חלוקה, יכול שותף לטעון לחברו לבטל את השותפות, על ידי שיקנה ממנו את חלקו, או שימכור לו את החלק שלו. אם יש בקרקע כדי חלוקה, אין זה מוכרח שמחרה לו ואינה חזקה. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את דברי שמואל. גופה, נשוב לעצם דברי שמואל ונבאר אותם. אמר שמואל, שותף היורד לעבוד בשדה של השותפות, הרי הוא כיורד ברשות דמי. שואלת הגמרא מייקה משמלן, איזה דין בא שמואל ללמדנו? אם הוא בא לומר לנו ששותפות אין לו חזקה, ששותף היורד לשדה של השותפות ומחזיק בקרקע 3 שנים, זה לא מהווה חזקה. אם כן, למה שיאמר שמואל את הדין הזה בפירוש? שותף אין לו חזקה. מדוע אמר שמואל ששותף הרי הוא כיורד ברשות? ראה את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבועה, שמואל בא לחדש ולומר ששותף זה שירד לעבוד בשדה, דינו כאריס שיורד לשדה ברשות, שנוטל מפירות השדה אפילו בשבח המגיע לכתפיים, מהשבח של פירות גמורים שיש בשדה, כגון כמה עומדת להיקצר וענבים גמורים העומדים להיבצר. אילו תוספות, בדיבור המתחיל שבח, מביאים את פירוש רבינותם ששבח המגיע לכתפיים זה שבח המגיע על ידי תורח גופו וכתפיו. וכוונת הגמרא לחדש, שרק בשבח הבא לו על ידי תרחתו נוטל השותף כאריס בשדה שאינה עשויה ליטה, כמו בשדה עשויה ליטה. אבל בשבח הבא בשדה מעצמו, אינו נוטל בו, מאחר שירד שלו ברשות. ועוד מוסיף רב נחמן בשמו של רבא ברבוע ומבאר, ואפילו בשדה שאינה עשויה ליטה אילנות, אלא עשויה לזריעת חיטים, והוא נטעה, נוטל כפי שנוטל בשדה העשויה ליטה, כיוון שהוא כאריס היורד ברשות. נמצא שאם שמואל היה אומר שותף אין לו חזקה, היינו אומרים שאם ירד לשדה חברו ידו על התחתונה, כיוון שירד שלו ברשות. לכן אמר שמואל שהוא כיורד ברשות וידו על העליונה. זאת אומרת כך, היורד שלו ברשות לשדה חברו ידו על התחתונה, ואם השבח שהשביחה השדה על ידו זה יותר מההוצאות שהוציא על זה, נוטל רק את ההוצאות. אם ההוצאות שהיו להם יותר ממה שהשביחה השדה, הרי הוא נוטל את ההוצאות כשיעור השבח שהשביחה השדה. אבל שותף נחשב כיורד ברשות שידו על העליונה, וגם אם ההוצאות שהוציא הם יותר ממה שהשביחה השדה, נוטל את ההוצאות, משום שעל דת כן השתתפו ביניהם, שיוכל כל אחד מהם להשביח את הקרקע, והוא כאילו שנתן לו שותפו רשות וציווה הוא להיות בו. כך מסביר הרשב"ם. שיטה נוספת, שותף הוא כיורד ברשות רק לגבי זה, שאם השבח יותר על היציאה גובה את השבח, אבל אם היציאה יתרה על השבח, אינו גובה אלא כשיעור השבח, ובשבועה. ואינו דומה ליורד ברשות ממש שנוטל גם את ההוצאה היתרה על השבח, משום שהיורד ברשות עושה את שליחות הבעלים. אבל הוא אינו שלוחו. חוזרת הגמרא לדון בדברי שמואל שאמר, השותפים מחזיקים זה על זה, ומעידים זה על זה, ונעשים שומרי שכר זה לזה. דנה הגמרא בדברי שמואל שאמר, ומעידים זה לזה, שאם בא אחד מהשוק להרער על חלק אחד מהשותפים, יכול השני להעיד ששלו הוא ואינו נחשב לנוגע בעידות. שואלת הגמרא, אמי, מדוע יכולים השותפים להעיד זה על זה? הרי נוגעין בעידות ענן, שהרי כל זמן שלא יתחלקו בשותפות, אם יבוא מערער ויקח חלק מן השדה, יפסידו שניהם. ואם כן נמצא ששותף זה שמעיד שהקרקע שייכת גם לשותף השני, בעצם לעצמו הוא מעיד. יושבת הגמרא אחר במאי עסקינן כאן בדברי שמואל במה מדובר שיכול להעיד לו על השדה? וכתב לי שהשותף המעיד כתב לשותפו השני, דינו דברים אין לי על שדה זו, כלומר לא יהיה לי חלק בשדה הזו, והכל יהיה שלך. ולכן כיוון שנתן לו את חלקו שבשדה, יכול להעיד לו ששוב אינו נוגע בדבר. והחידוש הוא שמועילה הסתלקותו אף על פי שכתב כך רק לאחר שיצא הירור על השדה ולא חוששים לקנוניה. שואלת הגמרא וכי כתב לו מה יהווה? מה בכך? כלומר, מה מועיל בזה שכתב לו דינו דברים? אין לי על שדה זו בכדי לסלק את עצמו מחלקו בשדה. והתניה, הרי שנינו בברייתא במסכת כתובות דף פי ג' עמוד א', וכן במסכת גיטין דף עין זין עמוד א', וגם לכמן דף ממתת עמוד א' מופיע הברייתא הזו, האומר לחברו, שניים שהיו שותפים בשדה ורצה אחד מהם לתת לשני את חלקו, ואמר לחברו, דינו דברים אין לי על שדה זו, כלומר לא יהיה לי חלק בשדה הזו, אלא הכל יהיה שלך, וכן אם אמר לו, אין לי עסק בה, כלומר לא יהיה לי עסק בה, אלא הכל יהיה שלך, וכן אם אמר לו, ידיי מסולקות הימנה, לא אמר כלום, אין בדבריו לשון מתנה שנותן לחברו את חלקו, כי כיוון שכבר יש לו חלק בשדה הזו, אינו נחשב ללשון מתנה, אלא זה לשון תפילה, לוואי שלא יהיה לי חלק בה. וכל זמן שלא אמר במפורש, יאי נתון לך חלקי שבשדה זו, לא יצאה חלקו מרשותו. הרי ששותף הכותב לחברו דינו דברים אין לי על שדה זו, אין במשמעות הלשון שהוא נותנו במתנה. אם כן חוזרת שאלת הגמרא, מדוע שותפים יכולים להעיד זה על זה? הרי הם נוגעים בעידותם. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, דברי שמואל שהעמדנו אותם שאין לשותף חלק בשדה, כיוון שאמר דינו דברים אין לי על שדה זו, מדובר כשקנו מידו. שכשאמר את הלשון הזה לחברו, קנה חברו ממנו בקניין סודר. וכיוון שעשה קניין, מועיל הדבר וקנה גופה של קרקע, על אף שאמר בלשון דינו דברים, אין לי בשדה זו. רש"י במסכת כתובות דף פ"ג עמוד א' מבאר, שטעמו של דבר מפני שאין קניין סודר בא, אלא על דבר שיש בו ממש, שזה קונה את הסודר ומקנה לו את המתנה. ולא הפני יהושע מבאר, שבתירוץ הגמרא בשקנו מידו, הגמרא חזרה בה ממה שהעמדנו, שאמר לו בלשון דינו דברים אין לי על שדה זו, אלא מדובר שיקנה לו את הקרקע בקניין סודר בלשון המועיל. מקשה הגמרא וכי קנו מידו מה יהווה? מה בכך כלומר? מה מועיל שהשותף השני קנה מידו? ואיך הוא מעיד לו עליה? הרי הוא נוגע בדבר שנוח לו שתישאר השדה ברשותו של השותף, כיוון שבכך הרי הוא מעמידה בפני בעל חובו. אם יש לו בעל חוב שילבה ומעות לפני שנתן את חלקו בשדה לשותפו, יכול בעל החוב הזה לבוא ולגבות את חובו מהשדה, כיוון שהייתה משועבדת לו לפני שנתנה הלווה במתנה לשותפו. אבל כשבא מערער וטוען שהשדה שלו היא, אם ייקח את השדה משותפו, לא יוכל בעל חובו לגבות מהשדה הזו, ונמצא שהוא יהיה בכלל לווה רשע ולא ישלם. ולכן נוח לו להעיד לשותפו עליה ששלו היא, כדי להעמידה בפני בעל חובו. כמו שמצינו, דאמר רבין בר שמואל משמי דשמואל, לכמן בדף ממדלת עמוד א', אדם המוכר שדה לחברו שלא באחריות, אדם שמוכר לחברו שדה שהייתה משועבדת לבעל חוב, ולא קיבל עליו אחריות שבמקרה ויקחו את הקרקע מהקונה, יוכל לגבות מקרקעותיו של המוכר, אין מעיד לו עליה. אם בא אדם ויערער על השדה, אין יכול המוכר להצטרף עם עד נוסף נגד המערער להעיד שהשדה של הקונה. זאת מפני שמעמידה בפני בעל חובו. מפני שהוא נוגע בדבר, כי על ידי שמעיד לו עליה, יוכל בעל חובו של המוכר לבוא ולגבות מהשדה, כיוון שהייתה משועבדת לו לפני שמחרה ללוקח. מציין הרשב"ם, שהגמרא לקמן בדף ממהי עמוד א' מבארת ששמואל מדבר שאין למוכר שדה נוספת, ולכן הוא נוגע בעידות, כיוון שאינו רוצה להיות בכלל לווה רשע ולא ישלם. אבל לגבי הלוקח, הוא אינו בכלל לווה רשע, כיוון שמחר לו שלא באחריות. תרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן, דברי שמואל שהעמדנו אותם שיקנה השותף חלקו בשדה לחברו, מדובר דקביל עלי אחריות, שקיבל עליו השותף אחריות על מה שנתן לחברו, שאז אינו נוגע בדבר. מברר את הגמרא אחריות דמן, על איזו לקיחה קיבל עליו הנותן אחריות. הנה עם האחריות דאלמה, אם נאמר שקיבל עליו אחריות, אם יבוא אחד מהשוק ויקח את השדה בטענה שהיא שלו, אם כן כל שכן דניח עלי. כל שכן שנוח לו להעיד לו עליה, שלא ייקחו ממנו את השדה, שהרי קיבל על כך אחריות. אלא אחריות דעתי עלי מחמתי. אלא צריך לומר שקיבל עליו בשטר אחריות, שרק במקרה ויגבו את השדה בשביל חובות שיש לו, יחזיר לו לשותפו את המעות ששילם. שאז נמצא שכשבא אחד מהשוק לקחת את השדה בטענה שהיא שלו, אין לו שום רווח בדבר להעיד לשותפו שהיא שלו. שהרי, אף אם על ידי עדותו תישאר הקרקע ביד שותפו ויהיה לבעל חובו אפשרות לגבות את חובו משדהו, הרי יישאר בעל חוב נגד שותפו שיקנה לו את השדה. שהרי קיבל עליו אחריות, ולגביו יהיה נקרא לווה רשע ולא ישלם. כמו שמוכח לקמן בדף ממי עמוד א', שגם כלפי לוקח שקנה באחריות וטרפו ממנו את השדה, כל זמן שאין המוכר משלם לו, הרי הוא נחשב ללווה רשע ולא ישלם. ואין לו חילוק כלל אם יהיה נקרא לווה רשע לגבי המלווה שהלווה לו, לגבי שותפו שנתן לו את השדה באחריות. וגם אם לא יעיד לחברו להעמיד את השדה ברשותו, אין לו הפסד בדבר, כיוון שלא קיבל עליו אחריות דעלמה, ונמצא שאין לו שום רווח בעידותו, ולכך יכול להעיד על השדה. בקשה עכשיו הגמרא שמשמע מברייתא, שאף ששותף מסלק את עצמו מחלקו, מכל מקום, נחשב הוא נוגע בדבר ואינו יכול להעיד בזה. שואלת הגמרא, וכי מסלק נפשי מיני מי מסתלק? וכי כששותף מסלק את עצמו מחלקו בשדה, הרי זה סילוק גמור ויכול להעיד לשותפו ואינו נחשב נוגע בדבר? והתניא, הרי שנינו בברייתא, בני עיר שנגנב ספר תורה שלהם, והגנב טוען שקנה את הספר תורה במעות, אין דנין את הגנב בדייני אותה העיר, וכן אין מביאים ראיה, אין מביאים עדות שפלוני גנב את הספר תורה או שהספר תורה שלהם מאנשי אותה העיר. הם לא יכולים לשמש כעידים, כיוון שכל אנשי העיר שותפים בספר תורה והם נוגעים בדבר. אם כך מסיימת הגמרא את הקושיה מהברייתא, ואם איתה, אם זה נכון שכששותף מסלק עצמו מהדבר יכול להעיד עליו, אם כן לסלקו ביתרי מיניו, ולידיינו ששניים יסלקו עצמם מחלקם בספר תורה על ידי שיאמרו דין ודברים אין לנו בספר תורה, ויעשו קניין על זה, ויוכלו לדון בדבר. אם לא עושים זאת, מוכח מכאן ששותף אינו יכול לסלק את עצמו מדבר שהוא שותף בו ולהעיד בדבר, כיוון שיש לחשוש השותף עשה קנוניה, יצא של רמאות עם חברו, שהוא יסלק את עצמו מהשותפות, ולאחר שיעיד לו ויעמידנה בידו, יחזור לשותפותו. מתרץ את הגמרא, לעולם שותף שמסלק את עצמו מהדבר יכול להעיד עליו. רק שאיני ספר תורה לדי לשמיע קאי. שונה הדין בספר תורה, שבזה אין מועיל למסלקים את עצמם מחלקם בו, כדי שלא יהיו נוגעים בעידותם. משום שספר תורה עומד לשמיעה, וכיוון שהם נהנים מהספר תורה ויוצאים ידי חובה בשמיעת הפרשה, אין יכולים דייני ובני אותה עיר להסתלק מחלקם בספר תורה, כל זמן שהם גרים בעיר, עד שיעברו להתגורר בעיר אחרת. ולמרות שאין זה הנעת הגוף ומצוות לב ליהנות ניתנו, מכל מקום לעניין עדות, נחשב כנוגע בדבר כיוון שרוצה לצאת ידי המצווה, כך מסביר הקובץ שיעורים. רבנו גרשו מפרש שאינם יכולים להסתלק, כיוון שאינם יכולים לסתום אוזניהם בשעת קריאת התורה בבית הכנסת, ועל כוחך ישמעו. אמנם, אם יש עוד ספר תורה אחר באותה עיר באופן כזה, יועיל סילוק, משום שאין המסתלק צריך לשמוע דווקא בספר הזה, ויוכל להשתמש גם בספר אחר. כך כותב רבינו יונה. והרדווס כותב בתעת הרמב״ם בהלכות עידות פרק תדוו הלכה ב', שאפילו אם יש ספר תורה אחר טוב יותר ממה שנגנב, לא יועיל סילוק, כיוון שאי אפשר שלא יקראו גם בספר התורה הזה הנגנב והמסתלק ישמע, ונמצא שיש לו בזה ענה והוא נוגע בעידותו. דווקא בספר תורה אין יכולים להסתלק, משום שצריכים לשמוע ולצאת בו ידי חובה. אבל בשאר צורכי העיר, העשויים לתשמיש, כגון מרחץ להתרחץ בו או ללך ברחובה של עיר, יכולים שניים ושלושה מבני העיר להסתלק ויוכלו לדון ולהעיד. כך אומר המאירי. אבל בטור בחושן משפט סימן למד זין וברמה שם, נקטו להלכה שגם בשאר צורכי העיר העשויים לתשמיש לא יועיל סילוק, שכשם שאי אפשר לאדם בלא לשמוע מהספר תורה, כך אי אפשר לאדם בלא שירחץ במרחץ ובלא שילך ברחובה של עיר. עכשיו מקשה הגמרא מברייתא נוספת שמשמע, שאף ששותף מסלק את עצמו, הרי הוא נחשב לנוגע בדבר. תשמע בו ושמע ברייתא נוספת שמשמע מדבריה, שאף שמסלק את עצמו נחשב לנוגע בדבר. האומר, היינו שכיב מרע, לא עלינו גוסס שמקנה ממונו באמירה באלמה, האומר תנו מנה לבני עירי לצורכי בני עירי, כגון לצורך בניית חומות העיר וכל צורכי הרבים, אין דנין את היורשים בדייני אותה העיר להוציא מהם את המנה, וכן אין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר שאותו אדם הבטיח להם מנה, כיוון שהם נוגעים בדבר. שואלת הגמרא, האם זה נכון שכששותף מסלק את עצמו מהדבר, הוא יכול להעיד עליו? אמי, מדוע לא ידונו ויעידו בדבר, לסלקו ביתרי נפשיו, ולידיינו ששניים יסלקו עצמם ולא יהנו ממנה כלל, וזאת על ידי שיתנו מכיסם כנגד המנה של הציבור, ויוכלו לדון בדבר. תרץ את הגמרא חנמי, גם ברייתא זו צריך לפרשה שמדובר באומר תנו מנה לבני עירי כדי לקנות בו ספר תורה. כיוון שהוא עומד לשמיעה, אין הם יכולים לסלק את עצמם מזה. מקשה הגמרא מברייתא נוספת שמשמע ששותף, אף שמסלק את עצמו נחשב לנוגע בדבר. תשמע בו ושמע ברייתא נוספת שמשמע מדבריה שאף שמסלק את עצמו נחשב לנוגע בדבר. האומר, תנו מנה לעניי עירי, אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראייה מאנשי אותה העיר כיוון שהם נוגעים בדבר. בהר את הגמרא תחילה את דברי הברייתא עצמם, ואחר כך תבהר מה קשה ממנה על שמואל. שואלת הגמרא ותסבר העניים שק לדיינה מפסלי. וכי האם תסבור כך שהעניים הם אלו שאמורים לקבל את הכסף שאמר פלוני לאביו, ובשביל כך הדיינים נפסלים מלדון בזה? וכי מה נוגעים בדבר הם? אלא אימה, אלא כך צריך לומר ולפרש את הברייתא, שאומר תנו מנה לעניי עירי, אין דנין בדייני עניי אותה העיר, ואין מביאים ראייה מעניי אותה העיר, כיוון שהם נוגעים בדבר. מסיימת הגמרא את הקושייה מהברייתא, ואם זה נכון שכששותף מסלק עצמו מהדבר, הוא יכול להעיד על אותו דבר, המים מדוע שלא יעידו וידונו בדבר? לסתלקו ביתרי נפשיו, שניים מהעניים יסלקו עצמם ולא ייקחו מהנתינה הזו של פלוני, ולדיינו ויוכלו לדון בדבר. תרץ את הגמרא החנמי בספר תורה. גם בברייתא הזאת צריך לפרשה שמה שאמר תנו מנה לעניי עירי, כוונתו שיתנו מנה לבני עירו לצורך קניית ספר תורה. והמה עיקרי להו עניים? הטעם שבלשונו קרא לבני עירו עניים, משום דאכול אצל ספר תורה עניים הם. שכיוון שכולם צריכים לספר תורה, על כן כשאין לקהל ספר תורה, עניות גדולה היא לגביהם, ושייך לקוראם עניים לעניין הזה. כיוון שמדובר במעות לצורך ספר תורה, לא יועיל מה שמסלקים עצמם שניים מהקהל, וכפי שנתבהר לעיל, שהספר תורה עשוי לצאת ידי חובה ואין בני אותה עיר יכולים להסתלק מחלקם בספר תורה, כל זמן שהם גרים בעיר הזו. היא באה את אימה, אם תרצה תאמר לי ישב זאת כך, לעולם הביור בברייתא הוא כדי קטני כפי הלשון שכתוב בברייתא לעניי עירי, הכוונה עניים ממש, ומדובר בדיינים שאינם עניים, והטעם שדייני העיר פסולים הוא, משום שהברייתא מדברת בעניי דרמו עליו, בעניים שמוטלים על בני העיר ובכללם גם על דייני אותה העיר, העשירים לפרנסם. ולכך נחשבים דייני העיר נוגעים בדבר ואינם יכולים לדון בנתינה של פלוני. ומדובר, אומר הר"ן, באחד משני האופנים. או שקיבלו העשירים על עצמם לזון ולפרנס את העניים, או שנוהגים באותה עיר לקוף את העשירים לפרנס את העניים. וברר את הגמרא ואיך ידע מכיצד מדובר. אידקא יצלעו, אם יש דבר קצוב לכל אחד מבני העיר, כמה ליתן לצורך העניים בכל שנה ושנה? אם כך, ליתבו ביתרי מיניו, מה אידקא יצלעו, ששניים ישלמו לעניים את סכומם לאותה שנה, ולידיינו, ויוכלו לדון בזה, כיוון ששוב אינם נוגעים בדבר. אלא אומרת הגמרא צריך לבאר שאחה במאי עסקינן דלא קיצלעו, שהברייתא עוסקת שאין סכום קצוב כמה לשלם לעניים בכל שנה, אלא הכל לפי צורך העניים. וכל זמן שיש את המנה, לא ייתנו הדיינים כלום משלהם, ולכך נוגעים הם בדבר, ואינם יכולים להעיד בנתינה הזו. והיא באה את אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, לעולם דקיצלעו. יש דבר קצוב לבני העיר כמה ליתן לצורך העניים בכל שנה ושנה. וניחא להו, ואף על פי כן נוח להם שיינתן לעניים המנה שאמר אותו פלוני, משום דקיוון דרווח, רווח. כיוון שרווח לעניי העיר שיש להם מעות, הרי רווח להם, כלומר הרי יש להם מעות, וממילא ייפטרו לתת לעניים גם את הסכום הקצוב שרגילים לתת. זאת כיוון שכשיש לעניים מעות, אין צורך לתת עוד. אילו הרמב"ם בהלכות עדות פרק ט"ו הלכה ג' מפרש, שהם לא נפטרים בכך מלתת להם את חלקם הקצוב להם בכל שנה, אלא כיוון שעניים סמוכים עליהם, יש להם הנאה ונחת רוח אם יתעשרו העניים. חוזרת הגמרא בשורה האחרונה של דף מ"ג עמוד א', לדון בדברי שמואל שאמר השותפים נעשים שומרי שכר זה לזה. שנינו לעיל בדף מ"ב עמוד ב' בדברי שמואל שאמר ונעשין שומרי שכר זה לזה. שאם נגנב דבר שהם שותפים בו בשעה שהיה אצל אחד מהם, הרי הוא כשומר שכר על הדבר וחייב לשלם על הגניבה. והסברנו שהשכר הוא שכשיהיה החפץ הזה אצל חברו, הוא גם ישמור על חלקו שלו כשיעור הזמן שהוא שמר עכשיו. שואלת הגמרא בדף מ"ג עמוד ב', עמי, מדוע יהיה חייב השותף לשלם כשיגנב או יובד ממנו החפץ שהם שותפים בו? ועלו שמירה בבעלים היא, הרי זה מקרה של שמירה בבעלים, שכיוון שכל אחד מהם שומר בביתו חלק מחפצי השותפות, וכל אחד בשמירתו שומר גם על חלק חברו. נמצא שבשעה שנגנב או עבד החפץ של השותפות מבית השומר, עסק הבעלים של החפץ במלאכת השומר, שהרי כל אחד שומר לחברו. והדין הוא בשומר שכר, שאם בשעת השמירה עסקו הבעלים במלאכתו, הרי הוא פטור מתשלומים. בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ג נאמר, וכי ישאל איש מאם רעהו ונשבר או מת, אם בעליו אמו לא ישלם. כלומר, אם בשעת השאלה היו הבעלים סחורים או שאולים לשואל לצורך איזה מלאכה, הרי הוא פטור מלשלם. למדנו במשנה במסכת בבא מציע דף צדיד עמוד א', והגמרא שם גם לומדת שגם בשומר שכר פטור אם הייתה שמירה בבעלים, כיוון שהאות ו' של וכי ישאל מיותרת, ובהכרח זה בא להוסיף על העניין הראשון, על העניין שמדברת עליו התורה לפני זה, דין של שומר שכר. ולומדים שלמידים את הדין העליון מתחתון, וגם בשומר שכר פטור אם היה בעליו אמו. וכותב הרשב"ם שזה נחשב שמירה בבעלים, כיוון ששניהם שומרים על חפצי השותפות, ונמצא שבשעה שנגנב או שנאבד החפץ של השותפות מבית השומר, עסק הבעלים במלאכת השומר. תוספות בדיבור המתחיל, מה היא כותבים? שאם בתחילת השמירה התחילו שניהם יחד לשמור על החפץ של השותפות, ונמצא שבתחילת השמירה עסק כל אחד בשמירה על חלק חברו, אף על פי שאחר כך בזמן הגניבה רק אחד מהם שומר על החפץ לבדו, הרי זה נחשב לשמירה בבעלים, כמבואר במסכת בבא מציע דף צדיו עמוד א', לעניין שואל. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא, מדוע יהיה השותף חייב לשלם כשיגנב או יובד ממנו החפץ שהם שותפים בו? הרי זה שמירה בבעלים, ושמירה בבעלים פטור מתשלומים. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, שמואל שאמר שהשותפים נעשים שומרי שכר זה לזה, דיבר באופן שנמצא אצל אחד מהשותפים כל השותפות ולא רק חלק מהשותפות. ומדובר דאמר לי, אחד מהשותפים אמר לחברו, שמור לי היום ואני אשמור לך למחר. כלומר, התנאי ביניהם היה שישמור אחד היום את כל השותפות והשני למחרת. וכיוון שלא שמרו כלל ביחד, נמצא שאין כאן מצב של בעליו אמו בשמירתו. ושמואל בא להשמיענו, שלא נאמר שכיוון שגם בלא חלק חברו היה צריך לשמור על החפץ משום חלקו שלו, ואם כן זה ייחשב כשומר חינם על מה ששומר גם על חלק חברו, כיוון ששומר שמירה אחת על שניהם, בא שמואל ומשמיע, ששותף ששומר על כל דבר השותפות כדי שלמחרת חברו ישמור גם על חלקו, דינו כשומר שכר. הברייתא עכשיו מבארת, אם המוכר בית או מטלטלין לחברו יכול להעיד ללוקח, לקונה, עליהם. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מחר לו בית, מחר לו שדה. המוכר בית או שדה לחברו ובא מערער וטוען שהשדה שלו, אין מעיד לו עליה. אין רשאי המוכר להצטרף עם עוד עד אחד ולהעיד שהשדה של הקונה. זאת מפני שאחריותו של הבית והשדה עליו על המוכר. כלומר, אם ייקח המערער את השדה מהלוקח, יצטרך המוכר להחזיר ללוקח את מעותיו, כיוון שקיבל עליו אחריות. אם כן נמצא שהוא נוגע בעידות, כיוון שנוח לו להעמיד את השדה ביד הלוקח, כדי שלא יצטרך לשלם לו. אבל מחר לו פרה או שמחר לו תלית, ובא אדם ומערער שהפרה או התלית שלו, מעיד לו עליה. רשאי המוכר להעיד שישה לו לוקח, מפני שאין אחריותו של הלוקח עליו על המוכר. שאף אם יוציא המערער את הפרה או התלית מהלוקח מחמת שהייתה גזולה ביד המוכר, אין ללוקח על המוכר כלום, ונמצא שאינו נוגע בעידות. שואלת הגמרא על דברי הברייתא, מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא? מה ההבדל בין הרישא שמחר לו קרקע לבין הסיפא שמחר לו מטלטלין? הרי עיקר החילוק הוא בין אם קיבל עליו המוכר אחריות או לא קיבל עליו אחריות. ואם כן, מדוע הברייתא מחלקת בין קרקע למטלטלין? הרי אם בשתי מחירות אילו קיבל עליו המוכר אחריות, אם כן בשניהם אחריותו עליו ואינו רשאי להעיד לו עליה. אם לא קיבל עליו אחריות, אם כן בשניהם אין אחריותו עליו ומעיד לו עליה. תרץ את הגמרא, אמר רב ששת, רב ששת מבאר ומעמיד את הברייתא בגזלן שמכר את השדה לאחר. אם כן, אומר רב ששת, הרישא, הרישא של הברייתא עוסקת בראובן שגזל שדה משמעון ואחר כך מחרה ללוי. ואתה יהודה, כלומר בא אדם אחר וכמערר מערר שהשדה שלו היא, ומביא עדים או שטר שמוכיחים שראובן הגזלן גזלו ממנו. או כפי שאומרים התוספות בדיבור המתחיל כגון, שהגמרא סברה שיהודה מביא עדים שראובן מכר לו את השדה. על אופן זה אומרת הברייתא, דלא ליזיל שמעון לאסיד ללוי. שלא ילך שמעון הנגזל להצטרף עם עד אחר ולהעיד לטובת לוי, כיוון דניחא לידי אדרא. נוח לו שהשדה תעמוד בידי לוי כדי שתחזור אליו. כלומר, אנחנו חוששים ששמעון רוצה שהשדה תישאר ביד לוי, מפני שסבור שלמחרת יביא ראיה שהשדה הייתה שלו, וראובן גזלה ממנו ויוציאנה מיד לוי, ותחזור אליו. כיוון שקרקע אינה נגזלת, ולא מועיל בה ייאוש ושינוי רשות, והיא עומדת לעולם ברשות הבעלים. ונמצא שהוא נוגע בעדות. ולפי רב ששת הברייתא מתפרשת כך, מחר לו בית, מחר לו שדה, כלומר ראובן הגזלן מחר ללוי את הבית או השדה שגזל, ובא יהודה ומערר על השדה שהיא שלו, אין מעיד לו עליה. אין שמעון הנגזל יכול להעיד ללוי כדי להעמידה בידו. זאת מפני שאחריותו עליו, מפני שאחריות של הנגזל נמצאת על הלוקח. כלומר, הנגזל עתיד להוציאה מיד הלוקח ונמצא שהוא נוגע בעידות. לכמן מדף ממדלת עמוד א' מבארת הגמרא את הטעם שבסיפה בגזל מטלטלין ומחרם לאחר יכול הנגזל להעיד ללוקח נגד המערר. כיוון שמדובר שהיה כבר ייאוש בידי הגזלן ושינוי רשות ביד הלוקח. והדין הוא שקנה הלוקח וממילא לא יוכל הנגזל להוציאה אחר כך מידו. ולכן מעיד לו עליה כיוון שאינו נוגע בדבר. שואלת הגמרא, עדיין שמעון הנגזל אינו נוגע בדבר שהרי לא יוכל להוציאה אחר כך מידי לוי. שואלת הגמרא, וכיוון דאסיד לי, דלוי הוא, ומכיוון ששמעון הנגזל מעיד לטובת לוי שהשדה היא שלו נגד טענתו של יהודה, אם כן איך ימצי מפיק לימיני, כיצד הוא יכול אחר כך להוציאה מידו של לוי בחזרה אליו, הרי הוא הודה ועיד שהשדה היא של לוי, ואם כן כיוון שלא יוכל להוציא את השדה מלוי, נמצא שאין לו שום טובה בעידותו ואינו נוגע בעידות. תרצת הגמרא דאמר ידען הדאי ערה דלאו דיהודאי. מדובר שלא העיד שהשדה היא של לוי, אלא העיד שהשדה אינה של יהודה. כגון שהעיד שהעידים שהביא יהודה להעיד שהשדה שלו הם גזלני ופסולים לעידות, או שפסל את שטרו, או שדחה אחת משאר טענותיו. אף על פי שאינו מעיד של מי הקרקע, אלא רק מעיד שאינה של פלוני, עידותו מתקבלת לבטל את הזכות של מי שמעיד עליו שהקרקע אינה שלו. ממילא מעמידים את השדה ביד לוי. ולכן לאחר שהשדה נשארת ביד לוי, יכול שמעון להביא ראיות ולהוציא את השדה מלוי, ואם כן הוא נחשב נוגע בעידותו. שואלת הגמרא, מדוע נחשב לנוגע בדבר? הרי באותם ראיות ועידים שיוציא את השדה מיד לוי, יכול להוציאה גם מיד יהודה. שואלת הגמרא, והוא זכות הדקמה פיקלה מלוי, ליפקה מיהודה, עם אותה זכות שהוא יוציא את השדה מלוי, יוכל להוציאה גם מיהודה. כלומר, עם אותה טענה עצמה שהוא עתיד להוציאה מלוי, דהיינו על ידי שיביא עידים שהשדה שלו וראובן גזלה ממנו, עם אותם עידים יוכל להוציאה גם מיהודה. ואם כן אינו מרוויח כלום במה שהשדה תישאר ביד לוי, ואינו נוגע בעידותו, ומדוע אינו יכול להעיד ללוי עליה? משיבה הגמרא, משום זה אין שמעון רשאי להעיד ללוי על השדה, דאמר השני נוח לי, הראשון קשה הימנו. שזו לשון המשנה במסכת כתובות דף קופתת עמוד א'. אנחנו חוששים ששמעון מעדיף שהשדה תישאר ביד לוי ולא תעבור ליהודה, כיוון שחושב שלוי הוא אדם נוח וקל ויהיה קל להוציא את השדה מידו. אבל יהודה שהוא קשה ואלים לא אוכל לדון עמו ולהוציא את השדה מידו, ולכן נחשב כנוגע בעידות ואינו רשאי להעיד ללוי על השדה. ואף שאין לנו יודעים בוודאות של לוי נוח מיהודה, מכל מקום יש לחשוש לזה שאין מקבלים עידות של בעל דבר, עד שיתברר לנו שאין לו בעידותו שום מנעה. ובעצם הגמרא הייתה צריכה לומר הראשון נוח לי, השני קשה ממנו, כיוון ששמעון רוצה להעמיד את השדה ביד לוי, ושיהודה השני לא יוציא ענה מידו, אלא הגמרא נוקטת כאמור את לשון המשנה במסכת כתובות דף קופתת עמוד א'. והיא באה את אימת תירוץ נוסף, אם תרצה תוכל לבאר מדוע שמעון לא יוכל להוציאה מיהודה באותו אופן שהיא הוציאה מיד לוי, כגון דאית לי סעדה למר ואית לי סעדה למר. יש עדים לשמעון שהשדה שלו, וכן יש עדים ליהודה שמכחישים את אלו ומעידים שהשדה של יהודה. לשניהם יש עדים המעידים שהשדה הייתה של אבותיהם, או שלשניהם יש עדים שראובן גזלה מהם, ואם כן חזקת שניהם שווה. ואמור רבנן, ארא איך דקיימא תיקום. וחכמים אמרו שכשיש ספק בקרקע של מי היא, הדין הוא שהיא נשארת ביד המחזיק ואין בית דין מוציאין אותה מידו, ולכן אם השדה תיכנס לרשות יהודה, כיוון שמן הדין העמידו בית דין את השדה בידו, הרי הוא מוחזק בה ולא יוכל שמעון להוציאה מידו עם אותם העדים שהוא יוציאנה מלוי. לכן מעדיף שמעון שהשדה תישאר ביד לוי, כדי שיוכל אחר כך להחזיר את השדה אליו. למרות שעידיו מוכחשים על ידי עדי יהודה, מכל מקום כיוון שלוי הכחיש את עדי יהודה ופסל אותם, נחשב לו הדבר הזה, כאילו הודע לשמעון שעידיו קשרים ודוברי אמת. והודעה זו שהייתה בעת שדן עם יהודה, מועילה עכשיו לשמעון כנגד לוי עצמו. ואחר כך אפילו אם יהודה יביא עדים שהשדה שלו, לא יוכל להוציאה משמעון, כיוון ששמעון הוא המוחזק. ולכך נחשב שמעון לנוגע בעידות ואינו יכול להעיד ללוי על השדה. מקשה הגמרא על רב ששת. רב ששת שהעמיד את הברייתא בגזלן שגזל שדה ומחרה לאחר, והדין הוא שאין הנגזל רשאי להעיד ללוקח על השדה כיוון שהוא נוגע בעידות, מקשה הגמרא לדבריו ולוקמה בגזלן, שהברייתא תאמר את דינה באופן שהשדה ביד הגזלן ולא מחרה לאחר. כלומר, מדוע צריכה הברייתא לדחוק את עצמה ולהעמיד שמחר הגזלן את השדה לאחר? הרי אותו דין שייך גם באופן שלא מחרה הגזלן. אלא השדה עדיין ביד הגזלן, ובא יהודה ומערר שהשדה שלו, ואז הדין הוא שאין רשאי שמעון הנגזל להעיד לראובן הגזלן על השדה שהיא שלו, כיוון שנוגע הוא בדבר שרצונו שתישאר השדה ביד הגזלן ולא תעבור לרשות יהודה המערר. תרץ לגמרא, הטעם שנקטה הברייתא באופן שהגזלן מחר את השדה לאחר זה משום דקבאי למיתנה סיפה. הברייתא רצתה לכתוב בסיפה דין נוסף, שאם מחר לו פרה או מחר לו טלית רשאי להעיד לו עליה, כי דווקא מחר שדין זה אינו אלא אם לאחר הגזלה מחר ראובן הגזלן את החפץ ללוי. באופן זה, כשמגיע יהודה ומערר שהחפץ שלו, הדין הוא ששמעון הנגזל מעיד לטובת לוי שהחפץ אינו של יהודה, כיוון שאף אם החפץ יישאר ביד לוי, לא יוכל שמעון להוציאו מידו, ונמצא שאינו נוגע בעידות. ומדובר כגון ששמענו את שמעון מתייאש מהחפץ בעודו בבית ראובן קודם שמחרה ללוי. דאבל ייאוש ושינוי רשות, נמצא שהיה כאן ייאוש בעלים כשהחפץ היה ביד הגזלן, ושינוי רשות כשהחפץ עבר לרשות הלוקח. והדין הוא שהחפץ נקנה ללוקח ואין הבעלים יכולים לבוא ולהוציאו מידו. ונזכיר ונזכר שבמסכת בבא קמא דף קי"ד עמוד א' נחלקו האמוראים אם אפשר לקנות חפץ רק על ידי ייאוש בעלים, אבל בייאוש ושינוי רשות כולם מודים שאפשר לקנות. וכן יש מחלוקת שם אם הלוקח קונה את החפץ שהיה שינוי רשות לפני הייאוש, אבל כאן מדובר שהיה ייאוש ואחר כך שינוי רשות, ובזה כולם מודים שקנה. ולכן שמעון אינו נוגע בדבר ויכול להעיד שהחפץ אינו של יהודה, אלא של לוי הלוקח. והטעם שיהודה מערר יכול להוציאה מלוי על אף שהיה ייאוש ושינוי רשות, משום ששמענו שרק שמעון התייאש בפירוש, אבל יהודה לא שמענו שנתייאש, וסתם גזילה אין הבעלים מתייאשים. אבל באופן שלא מחר ראובן הגזלן את החפץ ללוי, דאדרה לי, שאז חוזר החפץ אל הבעלים אל שמעון, לא. אין שמעון יכול להעיד לראובן על החפץ, כיוון שחוששים שהוא נוגע בדבר. משום שבסיפה היה צריך התנא לבאר את הדין רק באופן שהגזלן מחר את החפץ לאחר, לכך תנא רישא נמי, מחר. שנה התנא גם את הדין ברישא בשדה שמחרה הגזלן לאחר. הברייתא בא להשמיענו שכשהגזלן מחר את הגזילה לאחר, אז יש חילוק בין קרקע למטלטלין, שבקרקע כיוון שהיא אינה נגזלת והיא עומדת לעולם ברשות הבעלים לא מועיל בה ייאוש ושינוי רשות, ואין הנגזל מעיד ללוקח כיוון שחוששים שהוא רוצה אחר כך להוציא את הקרקע מידו ונמצא שהוא נוגע בעידות, אבל במטלטלין שנקנים ללוקח בייאוש ושינוי רשות והנגזל לא יוכל להוציאה מידו, יכול הוא להעיד לטובת הלוקח כיוון שהוא אינו נוגע בעידות. עכשיו הגמרא שואלת שגם בסיפה לגבי פרה וטלית הנגזל הוא נוגע בדבר, ואם כן מדוע הוא מעיד ללוקח עליה? שואלת הגמרא וסיפה נמי, וגם בסיפה בגזל פרה או טלית או מחרה לאחר, מדוע רשאי שמעון הנגזל להעיד ללוי הלוקח? נעידה מייאש מגופי, אמנם הנגזל מתייאש מהחפץ הגזול עצמו, שמכיוון שהיה כאן ייאוש ושינוי רשות יודע הנגזל שלא יוכל לקבל חזרה את החפץ עצמו, אבל מדמי מי מייאש? וכי מוכלו לראובן הגזלן את דמי החפץ? והרי ראובן חייב לשלם לו את דמי החפץ שגזל ממנו, ואם כן הוא נוגע בדבר להעיד שהחפץ יישאר ביד הלוקח ולא יעבור ליהודה המערר כדי שיוכל לתבוע את דמי החפץ מראובן, וגם שראובן יוכל לדחותו ולומר לו שכיוון שיש כאן שני קטעי עדים הסותרים זו את זו, אני סומך על ידי יהודה ואיני חייב לך כלום. מכל מקום ראובן יתפשר עם שמעון, כיוון ששמעון ויהודה יכולים לכתוב שטר הרשאה זה לזה ולתבוע יחד את ראובן, שהרי אם הוא יעבור ליהודה המערר, שוב לא יוכל שמעון להוציא את דמי החפץ מראובן, כיוון שיאמר לו, לא ממך גזלתי את החפץ הזה, אלא מיהודה, וכבר יחזרתיו לו. ולך אני לא חייב כלום. ואם כן, מדוע בגזל פרה או טלית או מחרה לאחר מעיד לו עליה? משיבה הגמרא לא צריכה לא הוצריכה ברייתא לומר, שבפרה או טלית מעיד לו עליה, אלא באופן דמית גזלן, שמת הגזלן ולא ישיר קרקעות שיוכל לקבות משם הנגזל, את גזילתו, שאז נתייאש הנגזל מדמי הגזלה לגמרי, שהרי מהלוקח אינו יכול להוציאה, כיוון שכנעה בייאוש ושינוי רשות, ויורשי הגזלן גם פטורים מלשלם. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף קי"ד עמוד ב', הגוזל הוא מאכיל את בניו את הגזילה, והניח לפניהם או שמת והניח את הגזילה לפניהם פטורים מלשלם. הרי שיורשים פטורים מלשלם על גזילת אביהם, ולכך יכול הנגזל להעיד ללוקח על הפרה או הטלית שהיא שלו נגד יהודה המערער, ואינו נחשב לנוגע בדבר. ומאכיל את בניו החידוש שבניו פטורים אפילו שהם עצמם נהנו מהגזילה, כיוון שהם לא גזלו כלום. ומדובר שמחלוה לאחר שהבעלים התייאשו מהגזילה, כיוון שקודם ייאוש הגזילה עומדת ברשות הבעלים, ואם הם מחלוה, יכול הבעלים לתבוע מהם, לשלם. ואם הגזלן מת, למאן דאמר רשות יורש כרשות לוקח, כלומר רשות היורשים נחשבת לשינוי רשות פטורים היורשים לשלם, אפילו אם הגזלה קיימת לפניהם, כיוון שכנעוע בייאוש ושינוי רשות. אבל למאן דאמר שרשות יורש לאו כרשות לוקח, צריך לומר שהחלוה היורשים ואינה לפניהם ופטורים לשלם, כיוון שהם לא גזלו כלום, כמו שתאמר הגמרא בהמשך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף מם ג' ממסכת בבא בתרה עם 6 שאלות, שישמשו לנו כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן יכולים השותפים להעיד זה לזה? שאלה שנייה, מדוע הוא צריכה הגמרא להעמיד כשאמר לו דין ודברים, אין לי בשדה זו, ולא כשאמר לו בלשון מתנה? שאלה שלישית, מדוע אין כשירים בני העיר לעדות על ספר תורה שנגנב מעירם, ואין יכולים שניים להסתלק מחלקם בו ולהעיד? שאלה רביעית, מדוע לא מועיל הסילוק לעניין שיוכלו להעיד כשאמר אדם תנו מנה לעניי עירי? שאלה חמישית, באיזה אופן נחשב אחד מהשותפים כשומר שכר לחברו ואין זו שמירה בבעלים? השאלה האחרונה על דף מם ג', לפי דברי הברייתא, האם יכול להעיד לחברו כשמכר לו בית או שדה, או כשמכר לו פרה או טלי? אלה הם מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על הדף שזה עתה סיימנו בסייעתא דשמיא את לימודו, הלא הוא דף מם ג' ממסכת בבא בתרא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. אנחנו משננים בשונה הלכות את ההלכה למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי דף מ"ג ממסכת בבא בתרא. ראובן שמכר שדה לשימון שלא באחריות ובא יהודה לערער על שימון להוציאה מתחת ידו, אין ראובן מעיד לו עליה, אף על פי שאין עליו אחריות, כי הרי הוא רוצה שתעמוד ביד שימון כדי שיבוא בעל חובו של ראובן ויתרפנה בחובו, ולא יהיה בבחינת לווה רשע ולא ישלם. ודווקא שבא יהודה לערער מכוח המוכר, אבל אם בא לערער מכוח הלוקח שאמר שחייב לו, אז יוכל המוכר להעיד עליה. כל דבר שיש לדיין בו צד הנאה, אינו יכול לדון עליו. לפיכך בני העיר שנגנף ספר תורה שלהם, אין דנים אותו בדייני אותה העיר ואין מביאים ראייה מאנשי אותה העיר, הועיל וספר תורה לשמיע הוא עשוי שאי אפשר לאדם לסלק עצמו ממנו. אלא אם כן יש להם ספר תורה אחר, והוא הדין כל כיוצא בזה, כגון בית הכנסת או שאר ספרים וכדומה להם, שבני העיר דיינים עליהם. האומר תנו מנה לעניי עירי, אין דנים בדניי אותה העיר, אין מביאים ראייה מאנשי אותה העיר. במה דברים אמורים? כשהיו העניים סמוכים עליהם ופוסקים עליהם צדקה. אפילו אמרו שניים מאותה העיר, אנחנו ניתן את הדבר הקצוב עלינו ונעיד, אין שומעים להם. שהנאה הוא להם שהתעשרו העניים הללו, הועיל והם סמוכים על בני העיר וכן כל כיוצא בזה. דברים אלו תלויים בדעת הדיין ועוצם בינתו שיבין עיקר משפטים, וידע דבר הגורם לדבר אחר ויעמיק לראות אם ימצא לזה העד צד הנאה בעדות הזו, אפילו בדרך רחוקה ונפלאה הרי זה לא יעיד בה, וכן לא יהיה דיין בדבר. עכשיו נהגו לקבל עדים מהקהל על תקנתם והסכמתם ועל ההקדשות ועל כל ענייניהם, וקשרים אפילו לקרוביהם כגון שקיבלו מלאם. השותפים שומרי שכר הם, דהיינו שאם נגנב או נאבד מהשותפות ברשות אחד מהם חייב באחריותו. במה דברים אמורים? בזמן שכל אחד מתעסק בשותפות בזמן ידוע ונגנב לו בזמן שנתעסק בו, ודווקא שיתנו כך מתחילה. אבל אם אחד אינו מחויב להתעסק רק עושה מנדבת ליבו, אינו חייב בשמירת השותפות והוא נחשב רק לשומר חינם. אבל אם התחילו להתעסק ביחד, אפילו אם אחר כך נתעסק בו כל אחד לבדו, פטורים ושמירה בבעלימי. אם התחילה נתעסק בו אחד לבדו ואחר כך נתעסקו בו שניהם ביחד ונגנב, הראשון חייב, שלא היה השני או במלאכתו כשהתחילה שמירתו. השני פטור, שהראשון היה עמו במלאכתו כשהתחילה שמירתו. חלקו השותפות לגמרי ונשאר ביד אחד מהן לפרוע לעובד כוכבים, ועבדו או נגנבו ממנו, אין חברו חייב לשלם לו ההפסד. אבל אם נשאר גם כן לשני מן השותפות, הווי שמירה בבעלים וההפסד על שניהם. האומר לחברו שמור לי ואשמור לך, הרי זה שמירה בבעלים, ויש אומרים שהוא הדין אם אמר השילני והשילך. אמר לו שמור לי היום ואשמור לך למחר, השילני היום ואני אשילך למחר, שמור לי היום ואשילך למחר, השילני היום ואשמור לך למחר, כולם נעשו שומרי שכר זה לזה. ויש אומרים, השילני והשילך, שמור לי והשילך, השילני ואשמור לך אפילו באותו יום, השומר דינו כשומר שכר ולא נחשב שמירה בבעלים. ראובן שגזל תלית או שדה משמעון, ובא יהודה ועירר על ראובן, ואמר שדה זו או תלית זו שלי היא, אין שמעון יכול להעיד שאין זו השדה והתלית של יהודה, שהרי שמעון רוצה להעמיד את השדה הזו, את התלית הזו ביד ראובן, מפני שאפשר שנוח לו להוציאה מיד ראובן יותר מאשר להוציאה מיד יהודה. וכן אם מחר ראובן השדה הגזולה או אורישה ללוי, ובא יהודה לערר הלוי, אין שמעון מעיד שאינה של יהודה. זהו מורי ורבותי, השונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני ח' באדר תפשין עין זין, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, הדף ממגימל ממסכת בבא בטרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ט' באדר תפשין עין זין, ונלמד הדף ממדלת ממסכת בבא בטרה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בססון ובשמחה, מלא מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.